כל זמן שאין החפץ העז והטהור, כן? יש לכם שורה 2, 4, 6, 8, 10 בערך, מלמעלה, קוף למתחת עמוד א', כל זמן שאין החפץ העז והטהור של האידיאלים האלוהים, פסיק, והוצאתם אל הפועל במהלך ההיסטורי חי, כל זמן שהחפץ הזה לא קיים ומתמיד, לא, לא קראתי נכון, בסדר? בואו נעשה עוד פעם. יש חפץ, מה זה חפץ? חפץ זה רצון פנימי, נכון? יש חפץ עז, עוצמתי, טהור מדויק של אידיאלים אלוקים. יש אידיאלים, אידיאלים זה רצונות אלוקים, אידיאלים זה שאיפות, אידיאלים אלוקים זה שאיפות אלוקיות. אז יש רצון, רצון אדיר, אנחנו רוצים את מה שאלוקים רוצה, זה מתגלה דרכנו. המגמות שלנו זה מה שאלוקים, זה מתגלה דרכנו, כל זמן שזה לא קורה, כל זמן שהחפץ העז והטהור של האידיאלים אלוקים, כל זמן שהחפץ הזה, וההוצאה אל הפועל, לממש את זה, לבטא את זה, בסדר דיברנו על זה. מה קורה לחפץ וההוצאה של האידיאלים האלה לפועל, מה קורה? כשזה לא קורה באופן חי, קיים ומתמיד, נכון? אני מנסה לפסק את זה וזה קצת מסובך לי. בואו נפרק את המשפט. יש אידיאלים אלוקיים, יש חפץ עז וטהור של האידיאלים אלוקיים, בסדר? יש הוצאה אל הפועל של האידיאלים אלוקיים. איך מוצאים את אל הפועל? או באופן מקרי ונקודתי וחלקי, אלא במהלך היסטורי חי, קיים ומתמיד. חי, הכוונה זה לא חד פעמי, חי, קיים ומתמיד, עוצמתי, לא חד פעמי, לא מקרי, לא, לפעמים כן, לפעמים לא. כשזה קבוע, אומה השלמה חיה ככה. אז כל זמן שהדבר הזה, עכשיו פסיק, מתגלה באומה, בסדר? אז מה דיברנו? דיברנו על שני דברים. זה בעצם דבר אחד. קודם כל לרצות אותם בצורה עוצמתית גדולה, ואחרי זה להוציא אותם אל הפועל במהלך היסטורי חי קיים ומתמיד. כל זמן ששני הדברים האלה, מה? הם לא מתגלים באומה. שעם ישראל לא חי את עצמו ככה, לא מבין את עצמו, לא מסתכל ככה על התורה, לא מסתכל ככה על התורה. לא שואל איפה התורה עושה אותי אדם יותר גדול. איפה התורה, כל המצוות של התורה זה בעצם עצות, זה כלים. למדנו למשל בעין היה השבוע על נר שבת. שמי ש... איך המילים של הגמרא? אני לא זוכר את המילים של הגמרא בדיוק. שמי שמשקיע, לגמרא יש לשון אחרת, מי שמשקיע בנרות שבת. לגמרא יש מילה קצת אחרת. מי שמשקיע בנרות שבת, אז נהיים לו בנים תמידי לכם, ככה הגמרא אומרת. הגמרא מספרת כמה סיפורים על אנשים תנאים שעברו ליד בית של אנשים פשוטים, וראו השקעה רצינית בנרות שבת, אז אמרו מהבית הזה יצא תלמידי חכמים, ובאמת הגמרא מספרת שאחרי כמה שנים גדלו שם תלמידי חכמים. מה הקשר? מה הקשר בין השקעה בנרות שבת? אז נרות שבת, תראו היום נרות שבת זה סוגיה יותר מסוגרת, כי יש פלורסנטים, נכון? יש פלורסנטים. אבל אדם פשוט שבא לו חפץ, בא לו טבעי. הזעיר, הזעיר בנר, אבי אלה בנים תלמידי חכמים. מי שזהיר הכוונה, מי שזה מאוד מדבר אליו המצווה הזאת. מי שהדלקת נרות שבת, אם יודעות שבנרות שבת יש אור מאוד מיוחד. תראות את זה. נרות שבת, יש שתי נרות בשבת. יש נרות בהתחלת שבת ויש נר בסוף שבת. הנר של ההבדלה זה הנר שבסוף שבת. נר שבסוף שבת הוא חייב להיות עשוי מכמה נרות, מכמה פתילות. זה יש חזקה כזאת. צריך, כתוב שם בשולחן ערוך, שבנר שמוצאי שבת צריך שאפשר יהיה לזהות בין מטבעות. הוא יהיה אור מספיק חזק כדי שאפשר לראות אם זה שני שקל או חצי שקל, בסדר, לא משנה מה. כסף זה דבר מאוד ממשי. מה זה האש הזאת שמוצא שבת? האש שמוצא שבת זה אש של, 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 של תעשייה, של ברזל, של מתכות. זה האש שנגמרה שבת ועכשיו הולכים להסתער על העולם. כשאנחנו הוא ברא את העולם משיימים ושבת, ועכשיו הוא קיבל את האש, העולם קיבל את האש, ואת האש הזאת הוא מתחיל להפעיל מנועים, מנועים, כוח, אנרגיה. אבל הנר של זה גברים מדליקים, נראות שבנות לא עושות עובדה, אתם יודעים? רק שומעות עובדה, אבל את הנרות של אש, של ערב שבת, זה נרות של בנות, זה גם שתי נרות, אבל זה נרות נפרדים, והאור הזה, זה ארוך, אני אומר ככה, קצה מזלג, זה אור, כך אנחנו מאמינים, זה אור של ששת ימי בראשית, זאת אומרת, זה אור, תקחי אותנו מעבדה, זה אור רגיל, פולט פוטונים רגילים, בעצם הוא מייצג משהו הפוך מהנר שמוצא שבת. נר שמוצא שבת זה נר גברי כזה, נלחם כזה. והנר של ערב שבת, של ליל שבת, זה נר של שלום, של קדושה כזאת. אז אדם רגיל שיש לו חשק להשקיע בנרות שבת. לא יודע, הוא מדבר אליו, הוא משקיע פמוטות מאוד יפים, ושמן זית, הוא שם עוד. פעם זה היה מאוד רלוונטי, כי באמת היה יותר, יותר אור בבית. אבל היום גם בלי אור בבית, יש איזה חשק כזה. אז הרב מסביר שמאיפה בא החשק הזה? למה יש לי חשק להשקיע בנרות שבת? למה אתה רוצה לדבר אליי? אז הוא אומר, נרות שבת, נרות זה גילוי, תמיד אור זה גילוי. זה גילוי של הקודש. אדם, גם אדם מאוד מאוד פשוט, או מישהי מאוד מאוד פשוטה, לא למדה הרבה הרב קוק ולא יודעת, אבל יש באיזה, היא רוצה שהאור של הקודש יאיר, יאיר, יאיר. אז באה המצווה, זה מצווה לא פשוט, נרות שבת זה לא פשוט, זה מצווה, זה דרבנן, דברי נביאים, דאורייתא, זה משהו מעופל כזה. ומישהו בא ומשקיע, אז המצווה הזאת, המצווה הזאת לוקחת את הרצון שיש בפנים, אפשר להדליק נרות, כי יש מצווה להדליק נרות, וזהו. כתוב עושים, זה נקרא עצם. אבל יש אפשרות אחרת להיפגש עם הדברים, קוראים לזה אידיאלי, מה זה אידיאלי? איך זה מנגן אותך, זה כמו כלי נגינה, בדיוק ככה. אם את רוצה לשיר ואת גם יודעת לנגן, אז את גם שרה וגם מנגנת, אז הניגון הזה הוא הופך את השיר הזה למשהו הרבה יותר חי, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול, נכון? זה לא במקומך, יש אחת שרוצה לשיר במקום לשיר היא שמה דיסק ושומעת הזמר, אז במקומה. יש אחת שרוצה לשיר ולוקחת דברים, למשל היא לוקחת כלי נגינה שגורם לשירה להיות הרבה יותר משתפכת, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר עוצמתית. אז ככה זה המצוות. אז הוא מסביר הרב שם על נר שבת, שמצווה להדליק נר שבת לוקחת, המצווה לוקחת את הרצון הפנימי שלך. סתם, היא לא יודעת למה, אבל בא לה להדליק, היא שמה הרבה שאני רוצה שזה ידלוק עד מאוחר, היא שמה הרבה נרות. נרות לצדיקים גם. אפילו לא מצווה, זה ממנהג כזה שיש כאלה שמזלזלים בו. לפעמים זה בא מאיזה חשק להאיר את האור של הצדיקים בעולם. יש את זה, כשלמישהו יש חשק, אז זה סימן שיש לו את זה בפנים. סימן שיש לו את זה. לא בגלל שכתוב, בגלל שזה מדבר אליו. ואז אם זה מדבר אליי, אני לוקח את המצווה, ומה המצווה עושה? המצווה זה מין כמו גיטרה למוזיקה. המצווה היא מכשיר. יש שם טכנולוגיה, טכנולוגיה אלוקית יש במצווה, שפועלת לי בנפש, פועלת לי בנשמה, לוקחת את האור שיש בקרבי ומעצימה אותו, אני סתם נותן דוגמה קטנה. היא גורם, מהבית הזה יצאו תלמידי חכמים, למה? כי מה זה תלמידי חכמים? זה נרות. תלמידי חכמים זה אלה שמגלים את האור של התורה. אז אם יש במישהו רצון מאוד גדול להוציא את האור של התורה, אבל הוא כמעט לא יודע את תורה, הוא אדם פשוט, אבל יש בו את זה והוא מקיים את המצווה, אז המצווה הזאת, כך אומרת הגמרא, היא תגרום לו שאיכשהו הבנים שלו ידבקו בזה. נכון, אתם יודעות שבנרות שבת, כשאומרים לילדה להתחפש לאמא, אז מה היא עושה? שמה, נכון. זה התגובה הכי טבעית, כאילו, בתת מודע של ילדה, אם הרגע הכי מהי בחיים שיש זה, הדלקת נרות שבת, בלי שהיא למדה. היא לא למדה לא את הגמרא ולא את עניה. כל ילדה קטנה, הרגע שאימא. רגע שאימא היא מדליקה נרות שבת. מישהו סיפר לי, הוא היה באיזה מטוס, ופתאום הטייס מודיע, יש תקלה במנועים, תעשו משהו, תעשו משהו דתי. יש תקלה במנועים. אז אחד פרח התחיל לאסוף צדקה מכולם. כי הוא רצה, לא משנה, זו בדיחה עצובה. אז מה זה אימא? תתחפשי לאימא. אז הרגע שבאופן פשוט, היא אתה מתחפש לאימא, זה היא שמה כזה מתפחת. זה הרגע באמת הכי אימאי בעולם, כי הנרות של השבת זה הילדים שלנו. הנרות של השבת זה הילדים שלנו זה נרות שבת, הילדים שלנו זה התפילה שלנו, שכל החלומות שלנו ידלקו, זאת אומרת, יאירו את העולם דרך הנרות האלה. אני מתכוון שהמצווה היא לא תעשי וזהו. ככה קיבלת פקודה, תהיה ילדה טובה. הוא יכולה לקבל פקודות, בסדר? הוא נעשה נשמע. זה בסדר גמור להיות לקבל פקודות. יש דבר כזה, יש מלהוריד ראש. אבל השאיפה היא, שוב מה שכתוב פה, שהחפץ העז והטהור שהידיעה אלוקים, שהתורה תנגן אותי, התורה תיגע בי, התורה תוציא ממני את מה שיש לי בנשמה, והיא תיתן לי כלים לחיות את זה בגדול, לחיות את זה בענק. ולא רק באופן פרטי, באופן לאומי, עם, עם כל העוצמות שלו, באופן קבוע. אז אם זה לא קורה, אם זה לא מתגלה באומה, בסדר, הבנו איך קוראים את המשפט הזה? כל זמן שזה לא מתגלה באומה, אז איך קוראים לזה? השכינה היא בגלות. השכינה היא בגלות. מה זה שכינה? לא יודע איך להסביר מה זה שכינה. שכינה זה מילה נורא גדולה, נורא מפחידה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוכנו כביכול. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. שכינה זה איזה מילה שאי אפשר להבין אותה, אפשר להרגיש אותה בלב, זה עושה לך משהו, נכון? עשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. שכינה זה... שכינה, כמה שאני אסביר זה קטן מדי. אז כאילו אנחנו בגלות כבר. יכול להיות שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו בגלות. אם עם ישראל לא מאמין בעצמו, זוכרו תמיד בעצמו. מאמין בתורה ומקיים בתורה, לא, אבל חושב שהתורה היא משהו זר, שהוא מה הוא זר, תורה היא גדולה ואנחנו זבל. אם זאת המחשבה, אז השכינה בגלות. וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם, הוא כוח חלש ורפה, הנערך ככוח חיים שרקב עצמות גיבור ענקים מול כוח חיים שלו, החי ופועל. נסביר את המשפט הזה, משפטים פשוטים, הם רק ארוכים ארוכים. כוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם. מה זה כיכר? כיכר זה לא עברית של ימינו, בימינו לא אומרים כיכר, בימינו אומרים מרחב, אטמוספירה. זה עוזר לכם להבין, על פני הכיכר של... כיכר זה העולם של עבודת השם. מה מתגלה בתוך המושג הזה שנקרא עבודת השם? מה יש בו? אני רוצה, זה אמור להיות פשוט, אני מנסה להגיד את זה מילים פשוטות. תנו לי דוגמה אחרת במקום עבודת השם. העולם המדעי, אז בעולם המדעי, מה מתגלה בעולם המדעי? בעולם המדעי יש חוקרים ויש מדענים ויש תקציבים ויש גילויים ויש המצאות. במקום, בשתי המילים האלה שנקרא עבודת השם, מה יש שם? מה מתגלה שם? מה קורה שם? כשאומרים את זה בתור כותרת, מה מתחבא? אז מה מתגלה? איזה כוח חיים מתגלה בכיכר של עבודת השם? מה זה עושה? כשפוגשים צדיקים ופוגשים תלמידי חכמים ופוגשים את זה, איזה כוח חיים מתגלה במקום הזה? בכל מקום אין, עולם מדעי, עולם אמנות. פוגשים איזה כוח חיים, מה מתגלה שם? מה מתגלה? משהו חלש ורפה. אם אין אמונה אדירה, אם אין התגלות קבועה, אם זה של האידיאלים, אני יודע שהם מילה אידיאלים, אבל דיברנו עליהם הרבה, אז אני לא פותח את זה עוד פעם. אז מה שמתגלה, מה זה להיות דתי? מה זה להיות דתי? מה זה להיות צדיק? זה מגלה כוח חיים חלש ורפה, נכון? הנערך ככוח חיים של רכב עצמות גיבור ענקי. תיקחו גיבור ענקי, גיבור ענק, עוצמתי, ומה שנשאר מהגיבור הענקי הזה זה רכב עצמות. זאת אומרת, הוא מת, לא נתאר כל מה שקרה לו, ועשו אפילו עצמות שנרכבו, וזה מה שנשאר. אז את לוקחת רכב עצמות, ואת עושה השוואה בין רכב העצמות הזאת הזה לבין מה שהוא היה כשהוא היה חי. איזה מישהו מדהים עם כישורים וכוחות ואנרגיה וחריזמה, והוא פעל המון נפלאות, ובסוף, תראו מה קרה לו, ובסוף מה שקורה כאן לכל בשר ודם, מן האדמה באנו ואליה נשוב, אז רואים איזה חתיכת משהו כזה, כלום כזה, אפס כזה, ואומרים, זה! לעומת, הגיבור הענקי זה עם ישראל, כן? ורכב עצמות זה מה שנשארנו בגלות. אתם רואות 30 ליקוטי הגר"א בסוף הדיבור שם? אז ככה כתוב, ככה הגר"א כותב, שאנחנו אומרים את זה בהלכה דודי. התנערי מאפר קומי, נכון? למי אתם אומרות התנערי מאפר קומי? אומרים את זה לעם ישראל, לאומה הישראלית. הקלה זה כנסת ישראל, נכון? אז מה הכוונה התנערי מאפר קומי? איפה עם ישראל נמצא? הוא באפר. מה הכוונה הוא באפר? הוא מת, הוא בקבר. כנסת ישראל, השכינה, כל המילים הגדולות האלה. הגר"א מתאר תהליך מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מחריד. איך, תמיד עכשיו אומרים, הגאון מבין, הגאון מבין, זה הכי גדול, הכי ענק, הכי מדהים. גאון, תקופת הגאונים הייתה לפני 1,000 שנה, הסתם לפני 1,000 שנה. יש תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים. זה גדלות מאוד ענקית בתורה. והיה מישהו שחי לפני 300 שנה, כולם קראו לו הגאון. אומרים, הגאון מכוון הגאון מבין. תמיד חכם ענק, ותמיד בישיבות אומרים, הגאון, הגאון מבינה, הגאון מבינה. אבל בהקדמות של הספרים של הגאון מבינה, לא נחפש עכשיו, כי אנחנו צריכים לסיים את המאמר הזה עד, בעזרת השם לפחות בשאיפה. אז תמיד הבנים שלו כותבים ככה, שכשעם ישראל היה בארץ ישראל, אז התורה הייתה בגדלותה ונקיותה, ועכשיו בגלות הכל יורד ויורד ויורד ויורד, ובתוך הריקבון הזה פתאום קם איזה מישהו שקצת מזכיר לנו את ירושלים. זה הפוך בדיוק, הפוך בדיוק. כתוב במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אחד הפסוקים, בסדר? מלכה ושרה בגויים אין תורה. הגמרא אומרת, זה מסכת חגיגה, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין ביטול תורה יותר מזה שמלכה ושרה בגויים אין תורה. וכל מי שלמד קצת היסטוריה אומר, על מה מדברים? בגלות הייתה התמדה בקיום תורה, מצוות, חבל על הזמן. וולוז'י וכל בתי המדרש וכל בתי הכנס וכל תמידי החיים שיהיו בכל הדורות קיימו את המצוות. מה זה ביטול תורה? מה הכוונה? הכוונה כמו שהרב כותב פה במאמר הזה, קיימו את התורה, אבל את הלב של התורה, את הנשמה של התורה, את המהות של... זה לא היה בגלות. קוראים לזה במילה אחרת, שכינה, בסדר, המילים לא חשובות פה, עיקר הרעיון. אז כן, אבל אין אנשים רוח הקודש ואין נביאים. זה מה שקורה כשנפגשים בתורה כך, כשעם ישראל הולך לתורה. בשביל זה הקמנו מדינה, מה? זה מה שיקרה. זה יקום, זה יקום, אתם תראו גם בעיניים שלכם, זה יקום, זה זז, זה כבר זז הרבה מאוד, וזה ימשיך לזוז. אנחנו לא נהיה יותר דוסים, אנחנו נהיה יותר, נהיה יותר כאלה, נהיה יותר כאלה. אין בגויים פירושו של דבר שהנשמה של התורה, הפנימיות של התורה, הלב הזה של התורה, החפץ העז והטהור של ידי המלאכים, הוא נעלם. אז מה נשאר? אז הגאון אומר, ועכשיו אנחנו... התורה של בבל כתוב במגילת איכה, במחשכים או שיווני כמתי עולם. מה זה מתי עולם? מתי עולם זה בית כברות. הגמרא אומרת, זהו תלמודה של בבל. תלמוד בבלי זה בית כברות, האומה בבית כברות, מבחינת מדרגת החיים, בלי נביאים, בלי אנשים רוח הקודש, אנחנו בית כברות. אז מה זה מחשכים? תלמוד תורה של בבל זה חושך. אבל או שיווני, למרות שאנחנו מתים, למרות זאת, אנחנו מצליחים לדעת מה אלוקים רוצה. זה התלמוד הבבלי. שאנחנו לא יודעים לזהות את האורות ואת העוצמות של התורה, ולמרות זאת אנחנו יכולים ללמוד תורה, והפוסקים יכולים להגיד לנו בדיוק מה המשמעות האמיתית של התורה. ולדעות, כשיש ויכוחים בגמרא, אז כתוב תשמע, בדק, מצאת, שמעתם פעם לביטוי הזה? תשמע, תשמע זה בוא ותשמע, בוא ותשמע. ובוא ותשמע, זה בזוהר או בתלמוד הירושלמי לא כתוב תשמע, כתוב תחזי, בוא ותראה. אז תגידו מסבירים, מה ההבדל בין בוא ותשמע לבוא ותראה? למי אומרים בוא ותשמע, למי אומרים בוא ותראה? למי שלא רואה, אומרים בוא ותשמע. מי שרואה, אומרים בוא תראה. בוא תראה. למשל, אני רוצה למצוא מגב בחדר הזה, בסדר? אני נכנס לחדר הזה, ואם אני רואה, אז אני מסתכל, איפה המגב? מאחורייך. נכון, שם יש מגב. אבל אם אני לא רואה, ואני רוצה מגב, אז מה אני עושה? אני מגשש את כל החדר. אני מגשש פה, ממשש פה, עושה לי איזה מפה במוח. אני צריך להיות חרוץ, חרוץ, זה לא יכול לקחת לי. וואו, זה יכול לקחת לי שלושה ימים, נכון? עד שבסוף אני אגיד, זה, אני שומע, אני רואה. עיוור לא רואה. אז התורה של, התלמוד של בבל, זה נס אדיר. אין לו דרך להגיע להר סיני בעיתונות בבלי. התלמוד בבלי הוא במחשכים, במחשכים בית כברות, כמתי עולם. זהו תלמידה של בבל. אז הגאון מבין אומר, מה בבל? אפילו כבר אלף ומשהו שנה מבבל, והגלות יותר חמורה ויותר חמורה ויותר חמורה. הגאון אומר, כבר אין עצמות, עכשיו כבר העצמות רקובות. מזה הרב לוקח את זה. עכשיו העצמות רקובות, התנערי מעפר קומי לפשי בגלל תפארתך. מי? עמי. עמי זה כנראה, מי ש... עמי זה זכר, נכון? אז עמי זה הלבוש של כנסת ישראל. ומילים כאלה פנימיות. הגאולה זה להתנער מהאפר, להתנער מהאפר זה איזה מין מישהו רקוב, אבל לפחות יש לו מה? את ה-DNA יש לו, נכון? זה כמו לראות איזה חפירה ארכיאולוגית, שזה חירבה חירבה, אבל זה חירבה של משהו של מקום אדיר, מקום ענק. אז את רואה את החושה כזאת, שתי אבנים, הייתי פעם בתל רומדה עם הארכיאולוג שחפר את האתר. אז זה היה כזה סיור מדעי של להסביר לנו מה קורה שם. אז הוא מגיע למקום מסוים ואומר, פה השער, ואז הוא מדבר ככה, הוא חי את זה, ואת מדמיינת שזה ככה, הוא אומר, אתם רואים פה עומד חייל עם חרב, ופה יש את כל הבסטות, ופה הם באים, ופה... הוא אומר, מי אמר את כל זה? לא רואה כלום. אז הוא אומר, אתה רואה את האבן הזאת? אבן קצת, הוא אומר, כן, הוא אומר, זה האבן של השער. אמרתי, מאיפה המצאת? אז הוא אומר, בערים כנעניות, בגזר, בחצור, מוצאים בשער בדיוק אבן כזאת, סימן שפה היה שער, אז מה תהיה הזמן? ואז הוא מוכיח מכל מיני שבשער היה שוק, ובשער היו שומרים, בשער... אז מכל חברון נשארה איזה אבן אחת. זה אמיתי, זה לא סתם אבן, זה אבן של השער של חברון. זה כמו אבן מהכותל המערבי, זה רכב עצמות של גיבור ענקי. מי זה עם ישראל באמת? זה גיבור ענקי. מי זה אנשי התנ"ך? צריך להיות מאוד מאוד גדולים בשביל להבין מי זה. מי זה דוד? מי זה שאול? מי זה ישעיהו? ואיזה, מה נשאר לנו מזה? נשאר לנו רכב עצמות. הנערך, כוח החיים המתגלה על פני הכר שלו, מה זה להיות דתי? לעומת מה זה להיות עובד השם בזמן התנ"ך? זה השאלה. לעומת להיות גוי, זה פי מיליארד יותר גדול מה שנשאר לנו. בטח. ואתם שואלות מתי היה יותר קשה? יכול להיות שבגלות היה הרבה יותר קשה מאשר בגאולה. אז מה אם יותר קשה? אז לפום צער האגרה, יכול להיות שאלה שבגלות יש להם פי מיליארד יותר גן עדן. אבל אנחנו לא מדברים על מי יותר צדיק, מי יותר מוסר תנש, מי יותר גן עדן. כמה אלוקים מתגלה פה? מה זה שכנתי בתוכם? כשמסתכלים עלינו ומה רואים? את אלוקים. אלוקים הוא שקוף. אבל רואים משהו ענק, ענק, וואו, וואו. אז כוח החיים מתגלה הכיכר של עבודת השם בגלות, בגלות. מה רואים? איזה עוצמות? לא, העוצמות שמתגלות בלהיות דתי הן מאוד מאוד חלשות. הוא לא עושה השוואה לתרבויות של גויים, הוא עושה השוואה למה אנחנו ראינו. אז נערך, כוח החיים המתגלה בפני הכר של עבודת השם הוא חלש ורפה, נערך. זאת אומרת, איך מודדים אותו? למה משווים אותו? הוא נערך כמו כוח חיים של רכב עצמות של גיבור ענקי, מול כוח החיים של אותו גיבור ענקי, החי ופועל. הצלחתם להבין איך נפעל זה מסודר? לא הצלחתם להבין? מה שאני לא שואל, הכל מושלם. אחד ועוד אחד שווה? מה זאת אומרת, כן איתי? המשפט מובן בסוף? מי שהיא לא הבין את המשפט? מסודר?
הרב, אני לא הבנתי. עכשיו של הגלות, זה מה נקודה, כאילו, מי יוצא למה? כאילו עכשיו שהגלות
לנו. כן.
זה שבגלות אולי יותר קשה, לנו מה...
היה יותר קשה, באמת צדיקים, מה אני אגיד לך, באמת. אנשים, כשהייתי ילד הייתי קם לתפילה, בבוקר בשש וחצי. היום מתחילים את התפילה בשש וחצי וגומרים אותה בחמישה לשבע. בשני וחמישי יש קריאת תורה, היו מתחילים ב-6:25 וגורמים ב-10:07. הם היו אנשים שאנשים פשוטים מאוד, זה לפני הרבה שנים. לפני שנולדתי, הרבה לפני. לפני 50 שנה ויותר. הם היו אנשים מאוד מאוד פשוטים, עבדו בעבודות מאוד פשוטות, פועלים פשוטים בתי חרושת. הם היו קמים קיץ, חורף, סתם, אין להם כוח, הם לא הכירו. קבוע כל בוקר, שלג, גשם, לא היה שלג, אבל קבוע כל החיים שלהם, ככה זה כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה קמים לתפילה מניין, לא היה דבר כזה. זו המצאה חדשה עכשיו, מנייני קרליבך וזה, הם לא הכירו את זה. כל ההיסטוריה קמו, ולא רק קמו, הם לא נענו מהתפילה. הם היו מתפעלים בטילים, בום. הם גם יעבו לעבודה, הם לא אכלו. זה לא דיבר אליהם, זה לא עשה להם. בצדיקות מטורפת. אנשים פשוטים כאלה, לא למדו, מדבר, לא הכירו את השפה הזאת בכלל. לא הכירו, עלו מכל מיני גלויות. היו פה על הדחק, אני חייתי, כשהייתי ילד, אני גרתי ברעננה, כמעט כל רעננה הייתה מעברות. מעברות, היום המעברות היו שכונות פאר, היום האדמה שם עולה. אבל כאלה אנשים שלא ידעו כל כך את השפה, מכל מיני גלויות כאלה. אז היה איזה עיירה שכוחת אל, והיו קמים כל בוקר, אין מה גם עניין. היום אנחנו רוצים כל דבר לדבר אלינו, יתחבר אלינו, רוצים ליהנות מהתפילה, שזה חשוב וזה טוב, אבל הייתה איזו מסירות נפש בגלות, המצוות, וואי וואי, לא למדו ללמוד שיעורי אמונה. הם קיימו את המצוות בגלות, לא קיבלו על זה שום פידבק. בגלות היה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה מה שהיה בגלות. זה לא שהם העניקו, למדו מערה לפני פורים ומה זה תקיעות שופר. הם לא ידעו כלום, והם עשו, אני רוצה לדבר על מסירות נפש של הגלות, כן? הם היו צדיקים, חבל על הזמן, חבל על הזמן, בטירוף. קשה, לא עניין אותם בכלל. יש לי ספר בבית על יהודי שגדל ברוסיה הקומוניסטית, ברוסיה הסובייטית. היו שם חבדניקים גיבורים, הוא דווקא היה כזה ליטאי כזה, איך נשמע ליטאי? וכולם מסביב, הרוסים והקג"ב וסיביר נלחמו, רק הוא נלחם להיות יהודי, הוא לא למד אמונה. ואז אמרו לו שיש במרחק, אני לא אומר את המספרים, בערך פחות, שבמרחק 80 קילומטר יש בחורה שומרת שבת. שומרת שבת. והם התאמסו, הם אחרי שהם מתחתנים. היא לא שלחה לו, בלי תמונה, אתם מאמינות? בלי תמונה, אתם לא מאמינות. הוואטסאפ היה מקולקל שם במוסיון מסוים. יש סיכוי שהיא הייתה יותר גבוהה ממנו, זה אתם לא מאמינות בכלל. אין סיכוי בכלל. כאילו, החיים שם, זה תורה, ויש תורה. אני שומר שם, את שומר שם, זה, אין שום דבר חוץ מזה. מה, אתה חושב שלא היה להם לב? מה, אתה חושב שהוא לא רצה שהיא תהיה נחמדה בעיניו? מה, שזה לא פדיחה שהיא יותר גבוהה? טוב, זה באמת הגזמתי, אני לא יודע אם יותר גבוהה. יש גבולות בחיים. אבל עם ישראל במשך כל הדורות, כאילו, נלחם על התורה, והתורה נהייתה יותר. היא לא הייתה יותר קטנה בחיים, התורה לא קטנה אף פעם. אבל איך אנחנו מבינים אותה? זאת השאלה. איך אנחנו מבינים אותה? לנו זה נראה יותר קטן ויותר קטן. אבל תמיד ידענו שאנחנו קטנים, לא התורה קטנה. אז בשביל להיות דתי זה היה נראה, לעומת מה זה באמת? לעומת מה זה באמת? מה זה באמת? להניח תפילין, תפילין, הגמרא אומרת על אחד שקראו לו אלישע, בעל כנפיים. פעם אחת גזרה מלכות הרשע שלא נניח תפילין. ואלישע, מי שניח תפילין, ינקרו את מוחו. אתם יודעות מה זה ינקרו את מוחו? אני לא יודע מה זה, אבל זה לא כדאי. בסדר? זה לא טוב. אז פעם אחת אלישע יצא עם תפילין, וראה הוא כסדור אחד, חייל רומאי, רץ אחריו, נמלט ממנו, עד שהוא תפס אותו. ראה שהוא תופס אותו, אז הוא הוריד את התפילין מהר והחביא בידיים. אז הכסדור אמר לו, מה יש לך בידיים? אמר לו, כנפי יונה. אמר, תפתח. היו כנפי יונה. מאז קוראים לו אלישע בעל כנפיים. אז אלישע הזה צריך להסתגר לעצמו. כאילו, אם הוא מחליט שהוא מוסר את הנפש על זה שהוא מניח תפילין, אז תצא ואל תברח. אם אתה רוצה להתבין את הרומאים ולברוח, אז תהיה מתוחכם, נכון? תמצא איזה פינה כזאת, שתקפוץ אליה, והוא יחפש אותך ולא ימצא אותך. הוא נראה כזה! מה? הבן כזה, נכון? יוצא, שוכח, רעת כמו... לא מאורגן. אני חושב שזה הכוונה. אני מניח תפילין, למה אני מניח תפילין? כי כתוב! מה שכתוב אני עושה, בלב שלי. אני שם בעל כנפיים, למה הוא אמר כנפי יונה? אתם יודעים למה הוא אמר כנפי יונה? מה השטות הזאת, מה יש לך בעצם כנפי יונה? כשאני שם שם פה תפילין, הוא עף. הוא באמת עף. הוא לא עשה משהו שחור קדוש שהתורה אמרה. זה עבד אצלם, גם אצלנו זה עובד, רק לנו יש אטימות. הוא הניח תפילין, בום! בום! הוא לא היה פה בכלל. הוא ריקד במדרגות עליונות. הוא שכח את הגזרה. זה כמו שתהיה גזרה, הרומאים יגיד, נא לצאת בלי ראש. מי שיצא עם ראש, נהרוג אותו. אז יום אחד תשכחי, נכון? יום אחד תשכחי את הראש. זה לא קשור אצלו. אני מנסה לומר שהמצוות, אצל נשים גדולים, גם היום, אבל המצוות בגלות, אנחנו ברוך השם יוצאים מהגלות. ואז יוצאים מהגלות ויש נוצר בנו איזה חשק מאוד גדול שזה ידבר אליהם. אוי ואבוי, זה שידבר אלינו, זה יהיה במקום... יש היום דברים כאלה. יש היום הרבה בציונות הדתית, ולא יודע מה הרבה, יש תופעות כאלה שאנשים שמאוד מאוד מנסים להתחבר, אבל פחות מקפידים על פרטים של הלכות. יכול להיות שיש מצב כזה, בוא לא תפקידי. אולי. אולי נפגשים ומשקיעים הרבה בתפילה, ולומדים, אבל את ההלכות האלה, יכול להיות שפחות מכירים, יכול להיות שיש בנות, מי שתסתכל על הבנות, הוא היה מורה דרך של איזה בית ספר, והבנות שם הניחו תפילין. הוא מאוד התלהב, אמרו, וואו, הניחו תפילין. למרות איזה מלאים, את יודעת שבת יכולה להניח תפילין. כתוב בגמרא שמיכל בת שאול הייתה מניחה תפילין. את יכולה להניח תפילין. בנים מניחים תפילין, אתם יודעות למה בנים מניחים תפילין? כי הם חייבים. בנות מניחות תפילין אם הן לא יכולות בלי. אם תרגיש שאני לא מניחה תפילין, אני מתה, אני מתה, אז תניח תפילין. אבל שאלתי עוד כמה שאלות על בית ספר הזה, והתברר שיש כמה הלכות שהן לא כל כך מקיימות האלה שמניחות תפילין, בסדר? ואני לא אפרט, ככה שאלתי. אז קיצור, להניח תפילין בשביל להראות שאת גבר, זה באמת לא מעניין אף אחד. זה לא כנפיים ולא נעליים. סתם להתעלל בעצמך. עם ישראל, כשעם ישראל חי את התורה, הוא חי את התורה, מה שדבר? הוא חי את התורה. אחד הדברים שאנחנו צמים עליהם בעשרה בטבת, אתם זוכרות, היום רחוק בעשרה בטבת, שתרגמו את התורה ליוונית. למה זה אסון כזה כבד? מה יש? מה אכפת לנו תרגמו את התורה? כי חשבו שזה כבר טקסט, חשבו שזה פקודות. לפני חורבן בית ראשון, אז ידעו שזה לא יעזור לתרגם, זה חיים, תורה זה חיים, מה זה יעזור לתרגם? אין מה לתרגם, זה חיים. נכון, את יכולה לשלוח בוואטסאפ, את יכולה לשלוח מילים, יכולה לשלוח מוזיקה, את יכולה לשלוח תמונות, מה את לא יכולה לשלוח? את האוזן שלך, את לא יכולה לשלוח בערוץ, נכון? גם חתול. חיים אי אפשר להמיר לקובץ דיגיטלי. אי אפשר להמיר, להמיר אפשר רק חיקויים, חיקויים, דברים חיצוניים. זה תמונה שלך, זה לא את. את הלב שלך, תשלחי, את יכולה לעשות כזה לב כזה, את מכירות את הלב הזה שעושים? כן? יש חיזוק חיוך כזה סמיילי, ראיתם פעם בוואטסאפ? אתם לא יודעים מה זה וואטסאפ? תשאלו חברה שיש לה וואטסאפ, יש כזה סמיילי, את יכולה לראות מה זה בדיכאון? ומה זה נחס, ואת לא סובלת אותה, שימי לה סמיילי, מה? את יכולה גם איזו מדבקה כזו, מצחיקה כזו, שכל מיני שליחות ששולחת לי מדבקות מאוד מאוד מצחיקות. זה מת, זה עולם מת, זה עולם מת. הלב שם הוא לא לב, והחיוך שם הוא לא חיוך. וגם הציור שמצייר את זה, זה סתם. אז התורה, אנחנו מאמינים בה תמיד, ובגלות, הם היו איזה צדיקים, אבל עוצמת החיים, אתם יודעים, עוצמת חיים בשביל לסבול בגלות ולהמשיך, ולא להרגיש כלום, אני חושבים לא להרגיש כלום, אבל הייתה להם אמונה מטורפת, שמירת שמיים כזאת. אבל אנחנו כבר לא בגלות, זה לא עוזר. אז יש איזה חשק אדיר מאוד מאוד לחיות התורה, לדבר עם התורה, אוי ואבוי אם זה יהיה על חשבון הקפדנות וההלכות. אוי ואבוי אם זה יהיה על חשבון ה... אני רוצה להתחבר לתפילה, ולכן אני אתפלל מאוחר, כי ככה זה מחבר אותי יותר. אין דבר, יש הנכון, נתת דוגמה עדינה. יש מקומות כאלה שכן, זה חשוב לנו מאוד, ולומדים ביחד, וזה, אבל ההלכות, אפילו בתוך הלימוד עצמו, יכול להיות שלא מקפידים על הלכות, ואני לא אפתח את זה יותר מדי. לא אפתח את זה בכלל. אז מה התגלה על פני הכיכר של עבודת השם? איזה עוצמה, כשרואים אנשים דתיים, מה רואים שם? איזה עוצמה? כלום לעומת מה שהיה, רק קו עצמות של גיבור ענקי לעומת משהו רק שהוא אחראי. אז זה ה-DNA של זה. אם רוצים DNA של מישהו, נכון, רוצים בריקבון, משהו, אז יכול להיות שבמעבדה נוכל להקים אותו מתחייה מאז. יש לכם פה עצם הלוז, מכירות? פה עצם הלוז, יש כאלה שלוקחים בהבדלה ושמות פה יין. אז מה זה עצם הלוז? יש אגדה עתיקה כזו, בחזל, שבר מינן, אחרי 120, נחזור אל אמא האדמה, ולאט לאט 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 לא נראה אותו דבר, נגיד זה ככה. הכל חוזר לאדמה, חוץ מעצם קטנה 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 שיש בעוף, קוראים לה עצם הלוז, שלא יעזור שום דבר, מהפצצות אטום והיא תישאר. אומרים שהעצם הזאת לא נהנית משום ארוחה חוץ ממוצאי שבת, ולכן היא לא נהנתה מעץ הדעת. זה אגדות עתיקות כאלה שבינם הרבה סודות. לכן רק מהיין הזה ששמים לה פה, זה לא פשט, בסדר? יש איזה משהו גרעיני שישברו אותה באלף פטישים ולא יצליחו לשבור אותה. ולעתיד לבוא תחיית המתים, אז מהעצם הלוז נצמח מחזרה. אז יש איזה גרעין של DNA, אם יש תא אחד שלך, אז הכל 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 יכול לצמח משם מחדש. הכל יכול לצמח מחדש. אז זה התורה בגלות. בגלות, בלי השאיפה עליה. אנחנו לומדים תנ"ך, לומדים על התנאים, זה אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים להיות, זה לא עליהם, זה עלינו. יש פה תמונה של הרב זצ"ל, זה לא הוא היה צדיק, זה מזכיר לנו מה אנחנו צריכים להיות, לאן המדינה הזאת צועדת, מה היא חייבת להיות, זה לא יעזור בלי זה, בלי זה יעשו אינסוף הפגנות נגד הרפורמות, שום דבר, לא הצליחו, לא הסכימו לקבל. אז זה נערך כרכב עצמות של גיבור ענקי מול, לעומת מה הוא היה, כוח חיים שלו חי ופועל. זה מה שקורה, זה מה שנשאר. ואז מה, אם זה מה שנשאר, בסדר, הצלחתי להסביר יותר? ואז מה, ואז אין הכוח יכול אז לחולל. הכוח הזה, כשאנשים רואים אותו, כשאנשים פוגשים דתיים, אם זה לא עובד משם, אז זה לא יכול לחולל, שני דברים זה לא יכול לחולל. לא יכול לחולל יראת כבוד, נישא ומרומם בהכרה עצמית פנימית. לא יראה, ולא אהבה חיה, אז הוא מלבב את המתגברת בעצמי מהימבים, משפיע שלם את יאה. כשמישהו פוגש בן אדם של תורה, זה צריך לגרום לו שני דברים. היראה ואהבה. איזה יראה ואיזה אהבה? בואו נקרא עוד פעם איזה יראה. מה זה יכול, צריך לכל? ליראת כבוד, לאלוקים. כבוד נישא ומרומם, למערכת יחסים אדירה עם אלוקים. איזה הבנה, איזה רוממות, איזה גדלות כזאת. זה יראת שמיים עליונה. ויש אהבה, איזה אהבה נוצר? כשפוגשים צדיק אמיתי, כשפוגשים מישהו כזה, זה יוצר אהבה, איזה אהבה? אהבה חיה, אז הוא מלבבת. מה זה מלבבת? מלאת אנרגיה. המתגברת כפרץ עוצמה, פרץ מים כבירים, ועוצמה רשפי ישלבת יה. אבל אם אין את זה, אז זה לא גורם לזה. אז רואים דתיים, ומבינים, יכולים להבין, עקום, קטן, עלוב. יש, מה הפירוש? יש. איך ביאליק יושב שם בבית המדרש, ואומר, כולם לקח הרוח, כולם נשאו, רק אנוכי נותרתי בית מדרש, כאילו הרגשה שפה חניוקים, ופה דלים, ופה צולרים, ופה, ובחוץ יש זה עוצמה. זה ברוך השם משתנה מאוד מאוד, זה עדיין שמר את זה. גם כשמסתכלים על לפחות מי שהולך בדרך של הרב זצ"ל, אז מבינים שיש שם המון אנרגיה, והמון כוח, והמון עוצמה, אבל זה תהליך ארוך שכולכם חיילות שם, כולכם שותפות שם. הלוואי. הציור של הכבוד האלוקי, מה זה הציור? איך תופסים? מה זה כבוד אלוקי? הציור זה איך את תופס את דברים, איך את מסבירה לעצמך, בסדר? הציור של הכבוד האלוקי נעשה נפגם ולקוי. תופסים אותו בצורה פגומה ולקויה, בצורה מקולקלת, בצורה מעוותת. מנסים לחשוב מה זה לכבד את אלוקים, וההבנה היא הבנה מאוד ילדותית וטיפשית. לא לבד ביחס ההמון, לא רק האנשים הפשוטים שמבינים אותו בצורה פרימיטיבית. איך ההמון מבין מה זה, מה זה, מה זה כבוד אלוקים? שלא ירומם אותו רוחו יותר, גם אחרי ודאו, שבכלל ראוי לייחס לאלוקים כשלמות וכל טוב. כי אם לייחס לכל הפחות אליו, במקום חובת כבוד אידיאלי, המרומם את כל רעיון ורגש, אהבת כבוד נפרזה עד נחקר. את מה מייחסים לאלוקים? אנחנו דתיים, אנשים דתיים אומרים לאלוקים, נותנים לאלוקים כבוד, נכון? אומרים למשל, עלינו לשבח לאדון הכל, נכון? עלינו לשבח לאדון הכל, לתגידו על יוצא בראשית. למה עלינו לשבח לאדון הכל? אלוקים רוצה שנשבח אותו? אלוקים רוצה שניתן לו כבוד? עודו להשם כראש, למה שנודה לו? מה קרה? יש לנו הרבה תפילות ותהילים. בתהילים האלה אנחנו משבחים את אלוקים. אנחנו חושבים שאנשים דתיים צריכים לקרוא את כל התפילות האלה, נכון? אז בתת מודע שלך, אם את לא לומדת אמונה, מה זה גורם לך לחשוב? שאלוקים רוצה כבוד. אם את לא מסבירה לעצמך למה מכבדים את אלוקים, אז נתפס איזו תפיסה מאוד מבולבלת, מאוד, מאוד עלובה. לא רק שלא מייחסים לאלוקים כבוד אמיתי, אלא מה מייחסים אליו? רגש אהבת כבוד נפרזה עד אין חקר. בסדר, יש לכם את המיליון? מייחסים לאלוקים כאילו הוא צריך ששפחו אותו. 100 ברכות ביום, מה קרה? אתה לא יכול שלא יברכו אותך? מישהי פה מסתדרת בלי שמברכים אותה? אז יש, זה נוצר את התפיסה כשלא חיים את העולם הפנימי, כשאת לא שואל את עצמך איפה התורה מגדלת אותי. הם היו נורא צדיקים בגלות, אבל עכשיו זה משתנה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות אחרות. אם אנחנו לא שואלים את עצמנו את זה, אנחנו שואלים את עצמנו. אם את לא שואלת ולא מבררת, אז בתת מודע שלך, יש לך איזה שדון קטן שאומר, מה נסגר איתו עם האלוקים הזה? 100 ברכות, בלי זה לא. כי אם את מברכת, כי בא לך לברך אותו. כי את עפה על זה, זה דבר אחד. האם את חושבת שזה חייבים? חייבים, 100 ברכות ביום, נכון? בואו נעשה את זה ברכות. למה מה קרה? אז זה עלול, זה עלול, זה הסכנות שהרב מציפו, כן? זה ודאי לא ככה. שמייחסים לו רגש, מייחסים לו אהבת כבוד נפרזה עד אין חקר, מעין פנות זה בלי לשים לב. יש לכם בפנים? קצת דילגתי, אני אחזור אחר כך. מעין פנות בלי לשים לב, שבזה הוא מייחס לשמות העליונה, לשמות העליונה לזה אלוקים, את הפחותה שבמידות. כשאנחנו חושבים שאלוקים רוצה כבוד, אז אנחנו לא שמים לב שאנחנו אומרים שאלוקים הוא, יש לו את הפחודה של במידות שהוא רוצה כבוד, שאינה ראויה גם לשלם שבני אדם. אם לא מבארים את הדברים, אם עושים דברים כי צריך, אם התורה נקלטת כי צריך, כי חובה, כי תסתימי את הפתע, אז אם יש לך דבר. והתורה צריכה להיקלט, קודם כל אנחנו עושים כי צריך, נעשה ונשמע, אנחנו מאמינים. אבל הצריך הזה אנחנו צריכים לפתח בתוכנו את האמונה, שזה חיים, חיים, ויכול להיות שזה לוקח לך הרבה שנים כדי לבנות זה, יכול להיות שיקח דורות, אבל איך מסתכלים על זה? אז בואו נקרא את המשפט מההתחלה. אולי לא נקרא כל משפט ונסביר אותו, אולי נקרא ולא נסביר אותו, כי השעון רץ והמאמר לא יסתיים. מתאים לכם שאני אקרא מהר ותאמין מזה מה שכתוב, או ש... מה כן? אמרתי שתי אפשרויות. מי בעד שאני אקרא מהר? הושיע את עמך וברך. מי בעד שאני אסביר כל משפט? אחת, שתיים. את נשארת בו כמה שנה הבאה, זה לא... מי... נעשה סקר, אתם פשוט רוב הבנות פה לא הצביעו. למי לא אכפת? מי מחכה שהשיעור ייגמר? אני לא זוכר מה הצביעו בעוד בעד. להריץ? אני לא יודע להריץ, אני אגיד בערך. כשרואים דתיות כזאת, אם האנשים הדתיים כאלה חושבים, אז אנשים שרואים את זה, זה לא בא להם. בא להם לחיות. בא להם לחיות. זה לא נראה גדול, זה לא נראה... אם רואים רק את רכב העצמות הזה, ואומרים, זה מה יש? הרכב העצמות הזה הרבה יותר גדול מדברים אחרים שיש בעולם, אבל זה לא עושה חשק, זה לא מדבר, זה לא אנרגטי, זה לא עוצמי, זה נראה כאיזה מחובץ כזה, כזה עלוב כזה. מהקליפה האהבה הזאת, קליפה, מה זה קליפה? אבא של נעמה היה ילד בסלובקיה, נולד לפני מלחמת העולם השנייה. הוא סיפר שפעם הביאו להם תפוח זהב, אתם יודעים מה זה תפוח זהב? וזה עשו מזה ראשית עוד תפוז. והייתה התרגשות מאוד גדולה, הביאו תפוז מארץ ישראל, זה עלה מלא, והביאו תפוז כתום כזה, והיו התרגשות, ואז חילקו את זה עם סכין והוא אכל, הם לא ידעו שצריך לקלף את הקליפה. הם לא הבינו, כי זה היה כזה יפה. אז הוא אכל את הקליפה, היה לזה טעם, הוא סיפר לי של, תבדקו פעם קליפה של תפוז, אבל זה מארץ ישראל, מה יעשה? קליפה זה משהו שהוא מאוד חשוב, עד שאוכלים ואז זורקים לפח, נכון? אבל כשאומרים קליפה, הכוונה שמי שחושב שהתפוז זה הקליפה. חושב שהקליפה זה התפוז. קליפה זה דברים זמניים שצריך לזרוק אותם אחר כך. קליפה אבל לפעמים יש כזה תפוז קטנים כמו פומלה, נכון? קליפה כזאת ענקית וכזאת פומלה קטנה. אז מהקליפה האהבה הזאת, קליפה זה דבר בעייתי. קליפה האהבה זה איך אנחנו מבינים מה זה יראת השם, איך אנחנו מבינים מה זה אהבת השם בגלות, זה הקליפה. כי בפנים יש דברים גדולים, כי יראת השם ואהבת השם זה דבר ענק ומתוק וכיף. יראת השם, למשל, כשאת לומד את זה יותר טוב, את נהיית הרבה יותר אמיצה. את נהיית הרבה יותר נועזת, את נהיית הרבה יותר סירה, כי את יראת שמיים. אני מבוחד, אני יודע שירה זה פחד. כשיש לך יראת אלוקים, את מחוברת לאלוקים. היראה מחברת אותך טוב. וכשאת מחוברת לאלוקים, יש לך הרבה יותר יצירתיות. את לא סתם עושה דברים, אלוקים פה. אז יש משמעות לכל דבר, שייך לכל דבר. אבל כשאין את זה, אז נוצרה קליפה אהבה. זה מילים נורא גדולות, יראה ואהבה, אבל הם קולטים אותם בצורה מאוד מבולבלת, לזה קוראים קליפה אהבה. אז מהקליפה האהבה הזאת יונקות הן הדתות, הנצרות והאסלאם, יונקות הן שואבות כוח. מתי הם למדו מאיתנו הנצרות והאסלאם? כשיצאנו לגלות. הם לא למדו מאיתנו כשהם נביאים. כשיצאנו לגלות והכל התמוטט, אז הם לקחו מאיתנו את הכוח. יונקות הדתות המתפרנסות על ידי הלח, לח זה... איפה עוד לא מיובש, איפה עוד נשאר משהו, חי, רענן, קצת. על ידי הלך שבשפל מצבה של תורת אמת. יש פה גם ברגעים הכי הכי חלשים של עם ישראל, יש שם לך. והנצרות והאסלאם בזה הם קינו, את זה הם רצו לקחת. מהקליפה האהבה הזאת, יונקות הנתות המתפרנסות על ידי הלך שבשפל מצבה של תורת אמת. ועל ידה, על ידי הכיפה הזאת, קיבלו את הצורה הטיפוסית של ניגוד היהדות והאומה בעצם. אז מבחינתם להיות דתי ולהיות מדינה, זה לא קשור בכלל, לא קשור בכלל. זאת מה זה מדינה? מאיזה שורש נגזרה המילה מדינה? דין, למה זה קשור לדין? מה זה מדינה? אתם יודעים מה זה מדינה? מדינה זה כוח. מדינה זה אלימות. מה הדבר הכי אלים שיש בעולם? מדינה. מדינה זה צבא, יש לו טנקים ותותחים וצוללות ופצצות אטום ומשטרה ויסם ובתי סוהר. מדינה זה אלימות. למה אלימות? כי אי אפשר לחיות ביחד בלי אלימות. אם אנחנו רוצים לחיות ביחד צריך דין, דין. מדינה, הם אומרים, זה האלימות הלגיטימית, זה המונופול על האלימות. אם תמידו פעם מדי המדינה, תשמעו את הביטויים האלה. מדינה זה כוח, כי צריך להילחם ברשעים, צריך להיות יותר רשעים מהרשעים, נכון? איפה יש הכי הרבה כללות? איפה מדברים הכי הרבה כמו ילדים קטנים ועלובים? בפוליטיקה. פוליטיקאים מדברים אחד על השני, את לא מאמינה. למה? כי שם זה מי ישלוט בכוחות האדירים האלה, תקשורת, פוליטיקה, אבקים, אתה כל זה, אתה כזה. בגן לא דיברנו ככה, כי זה אנרגיות אחרות לגמרי. אז בגלות נראה שמדינה וקודש זה לא הולך ביחד. שצדיקים זה במנזרים כאלה, פורשים כאלה, מתבודדים כאלה. זה נראה מהקליפה הזאת שהתורה הופכת אותך לקטנה, קטנה, קטנה, אבל את צדיקה, את ילדה טובה מתנהגת לפני. כשהתורה בעצם, את ילדה טובה מתנהגת לפני, אבל את... תניחו את התנך, תניחו את... זה התורה. תורה זה עוצמה ועוז וגלות. תורה לוקחת אותך, צריכה, בגלות זה לא הולך, אני יודע. אז הם לוקחים ממנה את מה? את הצורה הטיפוסית של ניגוד היהודות והאומה. זה לא הולך ביחד, זה משהו פרטי. וכשיפוח היום ונעשו אלה הצללים, זה פסוק משיר השירים, נכון? מה זה יפוח היום? אני לא יודע בדיוק. מה זה יפוח היום? יפוח זה כמו לעשות פו. כנראה כשיעופו העננים ויזוזו הצללים, כשסוף סוף עם ישראל הצללים אהבים, אז ממילא התעצמו את עצמם מהדתות האלה, שנובעות לא רק ממקור התורה, ביותה ניתקת מחיה אומה נפלאה של נושא עיקרי שלה. אז במשך כל התרבות פגשנו את האנושות, הנצרות והאסלאם יונקות מהתורה בצורה הקטנה שלה. וכשעם ישראל חי, כשעם ישראל יהיה גדול, אז הם יבינו שהם יונקות, שהם צריכות לנוק ממקור הנשמה של העם הגדול המתגלה בתוך הלעד. הנשמה מתגלה בתוך האומה. האנושות תמשיך להיות מושפעת מעם ישראל, אבל לא מעם ישראל הקטן, מעם ישראל הגדול, מעם ישראל בענקיותו. היה פילוסוף גרמני שקוראו לו ניטשה, שאולי סיפרתי לכם עליו, היה באמת גאון אדיר. והוא אמר שהחטא הגדול ביותר כלפי התרבות האנושית, החטא הכי גדול כלפי התרבות האנושית, שקרחו את הברית החדשה ואת התנך בתמיכה אחת. כי הברית החדשה זה מה שתהיה מסכן ותקבל אנשים ביום הדין, או תקבל שכר בגן עדן, והחיים עלובים והחיים מסכנים, וצריך לפרוש וצריך לפרוש וצריך לפרוש, והעולם הזה הוא הכל זבל והכל תינופת, והתנך שלנו הוא כולו חיים, הוא כולו... בתנך לא כתוב עולם הבא, אתם יודעות? בטח שאתם יודעות. אין, בטח שהיה עולם הבא, אבל לא כתוב את זה. לא כתוב עולם הבא, לא כתוב גן עדן, לא כתוב גן עדן. למה לא כתוב? כי העולם, התנך אומר, פה נחיה את העולם הבא, פה נחיה את גן עדן. כשחיים בתורה בגדול, אז אם מצלמים אנשים נורא נורא צדיקים, הם נראים בדיוק אותו דבר, כי מצלמה רואה בעיני בשר. הם מסתכלים ללב, רואים ועומקים לגמרי. ואז יסור הניגוד משורשו, המלחמה הזאת, שנאת ישראל, האנטישמיות, הניגוד הזה הוא יסור. והסירותי דמה מפי ושיקוצה מבין שיניו, נשאר גם הוא לאלוקנו, והיה כאלוף יהודה ועקרון במיוסי. ככה הפסוק אומר בזכריה, והגמרה אומרת מה הכוונה, שאני יוציר לו את התינופת מהשיניים, ואז הוא יהיה לאלוקנו. מי יהיה אלוקנו? הגמרה אומרת, עתידין תיאטראות וקרקסאות שבאדום שילמדו בהם שרי תורה, שרי יהודה, תורה ברבים. קרקסאות ותיאטראות זה מקומות שעושים דברים מחרידים, מה היו עושים שם בקולוסיאום, מה היו עושים מלחמות בין עריות לשבויים, ויורגים שם אנשים וגלדיאטורים, ובמקומות האלה למדו תורה ברבים. מה הכוונה שמקומות האלה למדו תורה ברבים? יש רשי ותוספות שם בגמרא במגילה. רשי אומר שילמדו אותם תורה, בתוך הקולוסיאום ילמדו תורה, בתוך הקרקסאות ותיאטראות שיש שם מקומות של זימה ורצח ותינופת, בתוך זה ילמדו תורה. ותוספות אומר, לא יכול להיות שמקומות כאלה מכוערים ילמדו תורה, כי קרקסאות ותיאטראות הכוונה בפרלמנטים שלהם. אז מה מסבירים את רשי ותוספות? הכוונה שלפי רשי, זה מדינת ישראל תהיה. מדינת ישראל תהיה מרכז עולמי, וישבו בצוותי חשיבה. ויבואו אלינו, מי יבוא אלינו, איזה מדינה תבוא אלינו? היפנים. אז היפנים יושבו צוותי חשיבה, שאנחנו נושבים צוותי חשיבה, שילמדו את התרבות היפנית לעומק. יכול להיות שחלק מכם תשב גם בצוותי החשיבה, יש מצב, תעבדו קשה. נשב ונלמד תרבות היפנית לעומק, נשקיע בזה כמה שנים, ונבנה להם את המפגש, נתקל, נשפט להם את הדתות. עכשיו הדתות להם הן מעוותות. זה היה התפקיד של מדינת ישראל. תהיה מרכז כלל עולמי, וישבו צוותי חשיבה של נביאים, של אנשים רוח הקודש, אנשים מאוד מאוד עליונים. ייקחו את הטורקים, טורקים זה באמת אתגר גדול, אבל ייקחו כל מיני תרבויות, כל מיני דתות, כל מיני זרמים, ויתהרו אותם, יגדלו אותם, יראו להם איך הכל יונק מהתורה, בתורה הגדולה, התורה הנקית. ולפי תוספות זה לא דתות, לפי תוספות זה תרבויות, זה תפיסות פוליטיות, תפיסות מדיניות. מדינת ישראל תהיה מרכז עולמי כזה, נכון? ונהרו אליו כל הגויים, כל הגויים. יש מצב, הלוואי, שאנחנו נזכה לראות את זה בעיניים שלנו. אני לא חושב שזה דמיוני, לא חושב שזה בלתי נתפס. יכול להיות תוך כמה עשרות שנים זה יכול להיות ריאלי. אולי יותר זמן, אין לי לוחות זמנים. אבל נושאים, כשאנחנו נחיה את התורה, כשאנחנו לא רק נקיים את התורה, כשאנחנו נחיה את התורה, אז מי ש... אז אנושות תגיד, היפנים יישארו יפנים, והמרוקאים יישארו מרוקאים, והארגנטינאים יישארו ארגנטינאים, אבל אנחנו נעזור להם, ניתן להם כלים לעשות את זה בצורה שלמה, לעשות את זה בצורה עליונה. אז זה נקרא, ילמדו בהם תורה, ילמדו בהם תורה, לא ימחקו אותם, הם לא צריכים להיות יהודים. זה מצוין שיש ויצרים, מצוין שיש רוסים, מצוין שיש פולנים, מצוין שיש מצרים, אבל נעזור להם, נפלס להם את הדרך. ולא בהמון בלבד, אין הבנה מה זה כבוד לאלוקים. בסדר? אנחנו ממשיך את המשפט. אני בשורה האחרונה בקוף למד ח'. לא בהמון בלבד, כי הם גם אצל בני הדעה, שהם מתמימים את ציורם. מה זה מתמימים את ציורם? אחרי המדרשה, תגיד, אני רוצה להתמים, ואז אף אחד לא יבין מה את אומרת. אז מה זה להתמים? להתמים זה להשלים, כמו יעקב אשתם. מה זה ציורם? אתם זוכרות מה זה ציורם? ציור זה איך את תופסת משהו, בסדר? איך את מסבירה לעצמך רעיון, זה נקרא ציור. אז יש בני דעה, יש אנשים, המון חושב שהכבוד האלוקי זה משהו מטופש כזה שהוא רודף כבוד. אבל בני הדעה שמתמימים את ציורם, הם קשה להם להגיד שאלוקים רודף כבוד. אז צריכים לתת לעצמם הסבר יותר גבוה. מה ההסבר היותר גבוה? במה שמשארים את הטוב היוצא מהבעת הכבוד האלוקים בהנהגה האנושית. הם אומרים, תשמעו, אלוקים לא באמת רוצה כבוד. אבל כשאנחנו מלמדים אנשים לכבד את אלוקים, זה יוצא מזה הרבה טוב, כי זה יוצא חברה בלי כפיות טובה. בסדר? כשמלחנכים אנשים להגיד תודה על אלוקים, זה גורם לענווה, זה גורם להיות חסרי כפיות טובה, גורם לאנשים לזהות שקורה להם משהו טוב. אלוקים, זה בני הדעה, כן? בני הדעה שמתמים את ציורה. זאת אומרת, הם דתיים כאלה, אבל זה נראה להם מאוד מוזר, למה להגיד תהילים? מה, רוצה כבוד? אז הם מסבירים, נסים להסביר את זה יותר גדול. הרב גם את זה שולל, נכון? עניית אליהם הכנה, רק הכנה לציור אפה, מתיישב בקרמה בדוחה. גם כשאת מסבירה ככה את התפילה, תפילה מחנכת אנשים לתרבות חיובית, אז גם זה לא אנרגי, זה לא אנרגי, זה לא עצמתי. את לא אומרת בשיא ההתלהבות, כי זה רק בעצם דרך לחנך, זה לא באמת. מה זה? זה לא יהיה רגש חי המפרנס את כל הכוחות החיים. קל וחומר שתפיסה כזאת של תפילה ושל ברכות לא יכולה להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. מה זה הכבוד האמיתי? אני משורה רביעית. אמרתם שאני ארוץ, אז אני רץ. מה זה הכבוד האמיתי? מה זה הכבוד האידיאלי? כבוד החפצים האלוקיים, לכבד את אלוקים, לכבד את מה שאלוקים רוצה, מה שהוא חפץ, שהתחלתם נמצא בצד הטוב שבאנו בעצמנו בפרט, ובמקור הטוב של אומתנו בכללה, ועוזם ותוקפם, ניצחם ותפארתם עדי עד, אז זה יישאר לכם שיעור הבית לחשוב מה זה הכבוד האמיתי האלוקי, האלוקי האמיתי. נראה לי, להתחיל עכשיו בחצי דקה להכניס את זה, זה יהיה מאתגר מדי. אז תעשו שיעורי בית, עד שבוע, מה זה באמת? למה חשוב להתפלל ולברך? מה זה עושה? לאלוקים זה לא עושה, הוא צריך את הכבוד שלנו. הוא לא מתרגש לא מהתפילות שלנו ולא מכלום. וזה גם הרבה הרבה מעבר ללחנך אותנו, להיות מוסריים וערכיים. מה ענק ב... למה זה כל כך חשוב לשבח את השם? למה כדאי לנו? מה זה עושה לנו? זו בעצם השאלה, נכון? אז לשם הרב צועד. אנחנו הגענו קוף למתת, יש לכם גם את הצילום של מ' ומ' א', אז נצלם בשבוע הבא. כל טוב, תודה רבה.